מם א', מי שאמרה פה מם א', מם ד', נכון, אמרנו ש, נכון, היו נקושיות, מה על, על, על מם א', היו לנו כמה קושיות, רק שתי קושיות בעיקר, א', כל מה שאתה אומר זה נכון רק על משה רבינו, ואנחנו ציפינו לדבר על כלל ישראל. הקושי השני היה שהוא גם על משה רבינו לוקח דברים מאוד חיצוניים, מאוד שוליים, לא מהותיים ולא עקרוניים. והקושי השלישי לא היה במ"א, היה במ"ד, שהוא פתאום שואל איזו שאלה צדדית, כמה שנים עברו בריאת העולם, ורבי יהודה הלוי עף על זה, זה ספר, זה לא באמת היה. בסדר, כל זה אתם זוכרות, אז מה אמרנו? אמרנו, אם אני זוכר טוב, אמרנו שהפתרון לכל שלושת השאלות האלו הוא פתרון אחד. אנחנו רוצים להיפגש בעניין האלוקי. אפשר לדקלם, אתם יודעות, מילים גדולות אפשר לדקלם. אין לנו מה לעשות, אתם בשנה הזאת לומדות על דברים שאי אפשר ללמוד אותם. אי אפשר להבין אותם. אנחנו בשנה הזאת, בעזרת השם כל החיים, מדברים על אלוקים. על אלוקים אי אפשר לדבר. אפשר להגיד קדושה, נשמה, סגולת ישראל. מילים! מילים, מספריים. אתם יודעות מה זה מספריים? אם זה מספריים, עכשיו כולכם יודעות, נכון? אם לא, אני אתן לכם מספריים, תגזרו נייר, תגזרו את האצבע, ותבינו מה זה מספריים. אבל כשמדברים על דברים מופשטים, הכי מופשטים שבעולם, גם רגשות זה דברים מופשטים, מדברים על נצח ישראל. בסדר? סגולת האומה. זה מילים, מילים. אין מה לעשות, מה נדבר בשתיקה? אנחנו עובדים, כלי העבודה שלנו הוא מילים. בעזרת המילים אנחנו מנסים לגעת בתכני חיים שהם הרבה מעל ומעבר לכל מילה. ויש בעיה מאוד גדולה. אם אני בוחן אותך על איזושהי מתמטיקה, אז יש תאום בין המילים לבין הידע. רק כשמדברים על דברים כל כך עמוקים, על דברים שלמעלה מכל מילה, אז את יכולה להגיד את כל המילים נכון, והשאלה היא לא אם אומרים את המילים, השאלה אם חיים את המילים. וזה מסובך, זה מסובך מאוד. ורבי יהודה הלוי הוא לא רק נותן לנו מילים, הוא מחנך, הוא מדריך, הוא מורה דרך. ופה הוא נותן לנו דוגמה אידיאלית, איך לומדים אמונה. הרי זה משל, נכון? החבר והכוזרי זה משל. מה הנמשל? אין קול ואין עונה. הנמשל זה אנחנו, נכון? את אמורה להיות הכוזרי, את אמורה להיות גם החבר הבא. את שתי הדמויות, ואת גם מערכת היחסים בין שתי הדמויות. ולכן, בואו נקשיב מה קורה פה. הוא רוצה להגיד לו שיש עניין אלוקי. עניין אלוקי, הכוונה, יש כוח חיים גדול יותר. איך מסבירים את זה? באופן שלא יהיה רק דקלום, רק לא מן השפה ולחוץ. איך מסבירים את זה? אם את רוצה להגיד שעם ישראל הוא עם מיוחד, אז איך תראי לאנשים שמאמינים? מיליאת ישראל משהו מיוחד. איך רואים שמיליאת ישראל משהו מיוחד? יש לכם רעיונות? אין היום. רק אתם לא ישנתם במשקת צהריים, גם אני לא ישנתי. תתאמצו. איך אפשר להראות לאנשים היום שעם ישראל הוא עם מיוחד? אין לכם שום דבר מיוחד בעם ישראל? אם? ללמוד על עם ישראל. ואיזה דברים תראי לו שהוא מיוחד? היום תפגישי איזה גוי, גויה. נשארנו עם בתור הגלות. אחרי כל הגלות. כן, אתם ישר עפות למעלה.
כל הפיתוחים שיש
למדינת סטארט-אפ אנחנו, נכון? אנחנו אחת, הגיעה חללית לירח, אני לא יודע מה הסיפור שלהם. הגיעה? אנחנו המדינה הרביעית בעולם, ליד. בסדר, אני רגוע ברוך השם. אנחנו המדינה הרביעית בעולם שמנחיתה, בעזרת השם, חללית על הירח. מבחינת מספר התושבים אנחנו, נכון, איזה 140 בעולם, מתוך 160 מדינות כנראה. יש כמה איים באוקיינוס השקט שהם יותר קטנים מאיתנו. אז אנחנו מדינה רביעית בעולם, זה לא כסף, זה טכנולוגיה מטורפת. אנחנו מעצמת ידע והתפלת מים וסטארט-אפ, בסייבר, במודיעין, בצבא, אנחנו מעצמת, בחקלאות, בכל כך הרבה דברים אנחנו כמה פרסי נובל, אני יודעת כמה פרסי נובל יהודים מקבלים? נכון? דיברו איתכם על זה בטח, נכון? תסתכלו בגוגל כמה, זה אחוזים מטורפים, זה 25% מתוך האנושות, שבפועל אנחנו, כמה אנחנו? כמה זה האנושות? כמה חבר'ה אנחנו היום בדור שלנו? כמה מיליארדים אנחנו? הם לא בעניינים. בסדר, אבל אנחנו בהרבה הרבה אחוז, הרבה פחות מאחוז. אחוז זה 70 מיליון, אני חושב. אנחנו הרבה פחות מאחוז, ואנחנו פי כמה. כל זה דברים שמראים את הגדלות של העם היהודי. אבל כל זה, מה כל זה? כל זה בבלט. זאת אומרת, זה נכון, אבל זה לא בשביל זה באנו לעולם, אתם יודעות. לא באנו לעולם בשביל להתפיל מים, ולא בשביל סייבר, ולא בשביל לקבל פרסי נובל. זה לא הגאונות שלנו, זה לא הכישרון. כישרון שלנו זה מה שאת אמרת, איך שרדנו, איך נצח ישראל, הדברים הגדולים, ההיסטוריה, נכון. אבל להגיד דברים גדולים, כשאת רוצה להפגיש מישהי, שהיא תבין שיש משהו אחר, אז את משתמשת הרבה פעמים במשהו מאוד מאוד חיצוני. משהו מאוד חיצוני. למה? כי משהו החיצוני הזה, מה הוא? הוא מעורר תשומת לב. הוא פותח הקשבה. מה באמת מדינה כל כך קטנה, אתם יודעות, מיליארד אנשים אולי בחיים שלהם, בחקלאות שלהם, תלויים בנו, בפיתוחים שלנו. מדינות מתמודדות עם משבר המים בעולם בזכות פיתוחים שלנו. מה, מדינה, כן, זה מפתיע. לא באנו אולם בשביל לייצר מים, מים, אבל מים אחרים. אני שמח גם שאנחנו מייצרים מים, זה בסדר גמור. גם מים כאלה זה חיים במובן הממשי וזה טוב. כשאני רוצה לדבר מילים גדולות, אז קודם כל כך רבי יהודה אומר לי, רבי יהודה הלוי, קודם כל חשוב שנבין, אפשר להגיד הרבה מילים גדולות וזה תלוש, וחשוב להגיד מילים גדולות, חשוב להגיד מילים גדולות גם כשאת מרגישה שאת קצת תלושה מהן, אבל תמצאי דרך לחבר את זה אלייך, תמצאי בשיעורים, לא עסוקים בכל בד באופן נפרד, אומרים, מדברים על הפסגות, משתדלים, אבל זה החבר, החבר צריך להגיד מילים גדולות, אבל הכוזרי צריך לחפש ולמשש איפה זה, אנחנו מדברים על דברים שקשה מאוד להבין אותם, באמת קשה להבין אותם. זכור שיעור של הרב אליהורץ, אני חושב שהייתי ליד החלון. עברתי בחוץ והוא אמר, שיעור מסילת שערים שלו, הוא אמר, אתם חוזרים הביתה ואומרים לכם, תגידו דבר תורה, אין דבר תורה. מה, לא שמעת אף איזה שיעור אמונה, לא שמעת אף שיעור איזה מסילת שערים? תגיד משהו, תגיד, אז אומר, אני לא כך יודע להסביר. זה קרה לך פעם מבחן במתמטיקה? אמרת, אני יודעת, אני לא יודע להסביר, לא יודעת להסביר. אז מה המורה אמרה? באמת לא יודעת להסביר, סימן שאת לא יודעת, נכון? ואז הרבה נצעק, כנראה בגלל זה אני זוכר את זה. אמר להם, אל תאמינו להם! אתם לא יודעות להסביר ואתם כן חוברות. משום שבאמת לדברים הגדולים מתחברים במילים גדולות. אם אוהבים אותם את המילים, אם מכבדים את המילים, אם מקשיבים להם, מנגנים אותם, זה מזיז משהו בנפש. זה נוגע במעמקים. גם אם את לא לגמרי יודעת עכשיו להעביר שיעור ולהסביר ואפילו להגיד דבר תורה בבית, את עוד לא יודעת. למרות זאת, קל לזלזל לכל מיני אנשים ציניים, חיצוניים, שטחיים, שמוכנים לקלוט רק מה שהאוזניים שלהם יכולות לקלוט ולא מעבר לזה. אז קל לזלזל. באופן אמיתי אנחנו מתחברים לדברים הגדולים, אבל מאוד מאוד חשוב שמה? שניגע בהם. אז הכוזרי לא רוצה להגיד לו סתם עניין אלוקי. הוא יגיד, יש, נשמע, הוא לא יבין את זה. זה לא ייקח אותו. הוא גם לא ירצה להבין את זה. אז קודם כל הוא לוקח את משה רבנו בתור דמות מעניינת. זה לא משה רבנו. משה רבנו זה הקדושה שלו, הוא לוקח כל מיני דברים שמגרים את הסקרנות, ואז פתאום הכוזרי שואל אותו כמה שנים עברו מבריאת העולם, והחבר נדלק על זה. למה החבר נדלק על זה? זו שאלה מאוד שולית, כמה שנים עברו מבריאת העולם. אני חושב שזה לא כתוב בשולחן ערוך בכלל. זה גם לא חשוב, זה לא תרי"ג מצוות, זה לא יודעים לקרוא אמונה, נכון? אבל מה מיוחד בזה שעם ישראל סופר מבריאת העולם? רבי יהודה הלוי נדלק על זה, החבר נדלק על זה, למה? כי הוא דרך זה אומר לו, אז עכשיו אני אסביר לך מה זה העניין האלוקי. יש עניין אלוקי! יש מה פשוט עניין אלוקי? יש נשמה אחרת, אחרת, אחרת. ואיך מצליחים לזהות אותה? דרך מיליארדי תופעות. אז הכוזרי הזה שלא מבין כלום, פתאום הוא היה רדום כזה, ופתאום הוא, אף זה תמוע, יש לכם עניין ברור מבריאת העולם, והוא מתחיל לדבר איתו על זה באריכות. למה הוא מתחיל לדבר על זה איתו באריכות? כי מה תמון? מה תמון בזה שאנחנו סופרים מבריאת העולם? כמה שנים עברו מבריאת העולם? יש שתי דעות. דעה אחת, 5,779 שנים. דעה השנייה, 13.7 מיליארד שנים בערך, נכון? זה לא חשוב כל כך. זה חשוב, אבל לא חשוב. משום שעם ישראל הוא לא העם היחיד בעולם שסופר מבריאת העולם, העם היחיד בעולם שטוען שהוא סופר מבריאת העולם. בואו נראה. מה זה נקרא לספור? מה זה נקרא לספור? יש הרבה ספירות, נכון? יש את הספירה הנוצרית, יש את הספירה הערבית. יש הרבה ספירות. מה זה נקרא לספור? לספור את השנים. מה זה נקרא לספור את השנים? מה הפירוש לספור? כן, עוד רעיונות? נכון. מה זה בעברית לספור? אני לא סופרת אותך, את לא אומרת משפט מכוער כזה אף פעם, נכון? אבל נניח שמישהו אומרת, אני לא סופרת אותך. מה? אני לא, לספור זה להחשיב, אני לא סופרת. זה לא מעניין אותי, נכון? איך רש"י אומר כל פעם שהקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל, מפני חיבתן חזר ומנען. בנות אוספות כשהן ילדות קטנות? מפיות. נזכרתי. אז היא סופרת, יו, יש את המפית הזאת, המפית הזאת, המפית הזאת. אז מה זה, כשאת מאוד מאוד אוהבת משהו, אז סופר, מה זה סופרת? עזרא הסופר, למה קוראים עזרא הסופר? הוא היה סופר את האותיות של התורה, הוא כל כך אהב את האותיות של התורה, וואי, אוזות, איזה כיף, יש לי אוזות, והוא ליטף אותם. לא נדבר על עזרא הסופר עכשיו. מה זה לספור? לספור זה להעניק משמעות, נכון? תגיד, אני סופרת, אני לא סופרת. אומר לך, את לא תספיקי, לא תגיד לך, את לא סופרת. אומרת יום אחד ערב, וסופרת ממילה, זה כן מעניינת אותי. זה אני עסוקה בזה. הארוחה מעניינת אותי. אז הנוצרים סופרים זה לא באמת מהלידה שלו, משום שהספירה התחילה איזה 300 שנה אחרי הלידה שלו. אבל נניח, בסדר, הם טוענים שהם סופרים ממתי שנולד אותו האיש. למה הם לא סופרים קודם? למה?
כי זה לא חשוב.
למה זה לא חשוב? כי זה לא מעניין. זה לא מעניין, כי אין משמעות. המוסלמים סופרים מההג'רה, מרגע שהאסלאם קם. למה לא סופרים קודם? כי זה לא מעניין. זה לא מעניין, זה לא מעניין. יש שנים שלא סופרים אותם, זה לא מעניין. ככה הזואולוגים אומרים. לכי תדעי מה, הם אומרים ש-50 מיליון שנה, או 50 אלף שנה, אני לא זוכר בדיוק, אבותינו הקופים ישבו על העצים, ומה הם דיברו? הם דיברו בלי מילים, נכון? הם רבו והתווכחו מי יקבל את הבננה הכי גדולה, ומי זעק על מי את הקליפה. ואם הגיע נשר, ואם עכשיו שמש, כמה מדורי רכילות היו להם בעיתונים בטח. כמה שנים ישבו הקופים על העצים? אולי הם לא ישבו בכלל, זה גם אפשרות, נכון? ראית, יש אפשרות מאוד ריאלית שבריאת העולם הוא 5,779 שנים. אנחנו נדבר על זה בהמשך כמה שנים הוא בריאת העולם. אבל יש תיאוריות, אמרתי לכם, שקצת יותר. ואז הקופים ישבו 50 מיליון או 50 אלף שנים על העצים. כמה זמן הם ישבו? זה לא מעניין. זה לא באמת חשוב לכם, זה 50 אלף או 50 מיליון, נכון? למה? כי מה קרה שם בכל ה-50 אלף או 50 מיליון שנים? מה קרה? שום דבר לא קרה. מה? שום דבר! הוא קיבל בננה כזאת והוא קיבל בוטן כזה. זה לא מעניין. אין מה לספור, אין מה לספור. על אברהם כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בא בימים? הוא מביא איתו את הימים שלו. אין לו יום משעמם, אין לו יום לא חשוב. אין לו סתם, הוא לא מכיר את המילה סתם. אין את המילה הזאת באף שפה בעולם, אתם יודעות? לא שאני מכיר את כל השפות בעולם, אבל בכל השפות שאני מכיר, אין את המילה סתם. יש פה בנות שדוברות עוד שפות? איך אומרים סתם באנגלית? מישהי פה דוברת אנגלית? אבל כולנו יודעים אפס קצת משהו. אין את המילה סתם. למה אין את המילה סתם באף שפה? יש נאסינג, יש שום דבר, אבל לא סתם. למה אין סתם? גם תמצאו, זה לא עקרוני, לא בונה על זה את היראת שמיים שלי. אבל בתור משהו מעניין, למה אין סתם באף שפה? למה? אולי. אולי כי הכל סתם.
אז לא צריך להגיד את זה, נכון? הכל סתם.
אולי שפה אחת שמצפה שלא יהיה סתם. שיהיה משהו אלוקי, שיהיה משהו מעבר. אז היא צריכה להגיד, פה זה סתם. פה זה סתם. אבל זו הייתה הערת סוגריים, יכול להתגלו את זה בעוד שפות, וזה לא קריטי. אני מנסה לומר, מה זה הספירה? ספירה, פירושו של דבר, לפני זה, זה לא מעניין אותי. זה היה הפן, זה לא חשוב. מה היה לה בנצרות? מה הנצרות אומרת לפני שהגיע האיש הזה? היה עולם הרבה יותר נחמד כנראה. אבל מה הם אומרים? הם אומרים, זה סתם, זה הכל היה פרה-היסטוריה, פרה-היסטוריה. לא היה. באו קופים, הלכו קופים, עשו אנשים, זה לא מעניין, לא מעניין, לא חשוב. אברהם זקן בא בימים, פירושו של דבר, שאין לו כזה סתם, אין לו, אין לו. עושים חשבון נפש, בודקים את השנה הזאת, מה עשיתי? עשיתי קפה. בשנה הזאת, מה עשיתי? קצתי זבובים. לא יודע, יש אנשים שמתוך החיים שהם אוספים, ולא יודע כמה נשאר להם נטו, כמה אנחנו חיים נטו וכמה ברוטו. צחצח שיניים, לישון, לאכול מותר. מה קורה בשאר חיי הנפש? זה כל אחד תחליט, כל אחד יחליט מה הוא עושה עם זה. אז אברהם חזל אומרים לו, הוא בא בכל הימים שלו באו איתו. לא היה לו יום שהוא לא ספר. לא היה לו רגע דל, לא היה לו משעמם. המילה המכוערת הזאת, המתונפת הזאת, תסליחו לי, שיעמום. הכללה הזאת, הזוועה הזאת, שיעמום הוא היום בשיטה אחרת כשמשתנים עם הפלאפון. אתם יודעות מה זה? אני לא יודע מה יותר גרוע. לשחק באיזה משחק ש... מרנין כנראה את הנפש והלב ומביא ברכה גדולה לאנושות או להשתמת. זה סתם, זה סתם. זה לא סתם. הגעתי לשיא חדש, מה זה סתם? שברתי את השיאים שלי מקמי התיכון. בסדר, זה סתם, זה כלום, זה כלום, זה כלום. מותר לצחוק, מותר לשמוח, חובה לצחוק, חובה לשמוח, לחיות, לפרוח, לעשות, להביא. אבל חיים שלי זה משמעות. יש ספירה, והספירה אומרת, מקודם אין לי מה לספור. יש כאלה סופרים מקום דין. וסופרים מיום שהם נולדו. עוד שהם סופרים או סופרים, אני בעד כך וכך. למה? כי קודם היה, אבל לא הייתי פה, אז לא היה מעניין. כן.
למה מיליארדי שנים אם אין להם משמעות?
למה את חושבת שאין להם משמעות? איזה מיליארדי שנים את מדברת? מי לא סופר אותו? תסביר את השאלה. למה העולם נברא לפני 13.7 מיליארד שנה, אם הוא באמת נברא? אפשרות אחת שהוא נברא לפני 5,799 שנים. זה אנחנו עוד מעט נגיע למתי הוא נברא, בסדר? אין שום דבר סתם. אם העולם נברא לפני 13.7 מיליארד שנים, סימן שמה? ששנייה אחת לא הייתה סתם. תשאלי את הקופים, את העיתונאים, אז הם לא ידעו בדיוק למה. אבל אם אלוקים ברא משהו, לא יכול להיות שמשהו יהיה סתם. אנחנו, בדקתי את זה, אני לא דוקטור, עשיתי מחקר, אבל כמה שהצלחתי, בדקתי, אין, לא, עזבו את הוויכוח כמה זמן עבר מבחינת העולם. האם יש שבט אחד בעולם שטוען שהוא סופר ממתי שנברא העולם? אין, אין. אני קראתי משהו של אנטישמי, אחד מהגרמנים שמבקר ורשב בביקורת המקרא. שאלו אותו למה כל החיים שלו בזבז על התורה הזאת של היהודים. אז פתאום היה לו איזה פרץ של רגשות חיוביים. הוא אמר שזה הדת היחידה שמכריזה שהיא... היא מדברת על בריאת העולם, זאת אומרת, כל השאר, המיתולוגיות, אתם מכירות את המיתולוגיות? פעם היה חתול שנשך את הכלב, ואז היצא, ועמדו עליו שישה פילים. הם לא מספרים איך התחיל. הוא רב, בדרך כלל זה מריבות, זה הוא ואי בדרך כלל, משום מה ניסו לרצוע אחד השני. אף אחד לא מדבר על הרגע הראשית. התורה שלנו היא היחידה, עזבו שאנחנו גם מאמינים שהיא צודקת, היחידה שמספרת בראשית. יש מאין. ומהרגע הזה אנחנו סופרים איך הגענו ל-6,000 האלה, ל-5,999, זה נכון, זה לא נכון, מה עושים עם המדע, זה אני אדבר בשיעור אחר עוד מעט, זה קרוב. אני אדבר עכשיו על העיקרון, עם ישראל אומר, אני סופר בריאת העולם. יש פה בנות שכתבו את זה במחברת שלהם היום? תשע"ט, כן? בתור ילדות, עם ישראל, זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל יש איזה מנהג כזה, שואלים אותך מה התאריך, את אומרת תאריך לבריאת העולם. מה הסאבטקסט של זה? זאת אומרת, מידע מוצפן, מה התוכן הפנימי, מה מסתתר מאחורי זה שאת סופרת בבריאת העולם? מה מסתתר? העניין האלוקי. העניין האלוקי, פשוט יש פה כוח חיים אחר לגמרי. זה מהמם את הכוזרי. זה אמור להמום את כולנו. זה אירוע שולי, אבל זה פתאום פותח לו את המוח, אני לא קולט. הנצרות אומרת שלפני 2019 שנים, כן? 2019 שנים היה לא מעניין. זאת אומרת שמבריאת העולם עד תקומת הנצרות, מה היה? מה היה? היה סתם. היה סתם. אולי באמת היה סתם. כשאני מסתכל על החיים שלי, אני גם יכול לך חיים לזהות רגעים שהיה סתם. אנחנו לא טוענים שאנחנו מבינים מה היה חשוב כל רגע. אנחנו ממש לא טוענים. אבל אנחנו מאמינים. לא מבינים, אלא מאמינים. לפעמים גם מבינים. אבל בעיקר מאמינים. מאמינים שאין דבר כזה סתם. למה אין דבר כזה סתם? למה? מה תמון באמירה הזאת שאין דבר כזה סתם? מה בשורש? מה? שהכל אלוקי, זה הכוונה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת אומרת ששום דבר פה לא סתם. שום דבר לא ריק מתוכן. שום דבר לא משעמם. אני משתעמם באופן אישי, אולי כן, אז זה כבר בעיה שלי, שאני לא פותח את הראש, שלא פותח את הלב. הכוונה שאלוקים נוכח פה בכל רגע ובכל פינה. אין סתם. לא בעין שלי, בעין שלי לפעמים יש דברים הרבה יותר גרועים מסתם, יכול להיות. אבל באמונה הפשוטה, היסודית הזאת, בכל ילד, בכל ילדה, האמונה הזאת יוצאת דרך העיפרון הזה שכותב באותיות עגולות וגדולות כאלה, כף, זין, אדר, א', ה', תף, שין, עין, ת'. אז מה המידע שמה קורה בבטת? מה קורה מאחורה? מה חודר ללב? ששום דבר לא סתם. שהכל אלוקי, הכל אלוקי. מי ברא את הארץ? אלוקים, אז הארץ היא בריאה, היא לא ניתה סתם, היא לא ניתה סתם. ומה? יש לה מטרה, שום דבר לא, דבר שקורה סתם הוא חסם מטרה. אם מישהו עשה אותו, יש מטרה. ומה המטרה של העולם? מטרה אלוקית, כי הוא עשה את זה. יש בעולם איזה גודל, יש בעולם שתי שכבות, יש את השכבות שאת רואה, שאת מאמינה, שאת מרגישה, שאת מבינה, שאת חובה, ויש שכבה פנימית יותר. שאנחנו מזכירים אותה פעמיים ביום, במינוי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בראשו של דבר, שבשכבה הפנימית הזאת יותר יש מה? יש אמון שזה אחד, הכל, הכל, הכל אחד. מה הכוונה הכל אחד? יש פה איזו אחדות אלוקית שלמה. יש פה, אני לא קולט, כן קולט, זה עוד שאלה. בעולם הזה אני אבין, בעולם הבא אני אבין, זו שאלה מאוד חשובה, קריטית, קיומית, מהותית לחיים. אבל לספור הזה, הכוזרי נדלק, ולמה החבר זורם איתו? למה החבר מרשה לכוזרי ככה ללכת לסטייה? כי זה לא סטייה. זה לא סטייה מהחומר. כי מה החומר? החומר זה להיפגש עם אלוקים. וכל המילים מסביב מנסות לעשות משהו יותר גדול מהמילים. מה המילים מסביב מנסות? לפתוח אותך. את יכולה לצטט ספרים ולדעת המון 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 דברים, אבל בלב. רחמנה, רחמנה זה אלוקים. רחמנה לי בבית. הוא לא שואל אותך כמה את ולא מה עשית ולא כמה מצוות ולא כמה עבירות ולא... הוא שואל רק דבר אחד קטן, זה הכל עוד תלום. רק דבר, חיבור אמיתי. ולכן, כשאנחנו לומדים אמונה, איך אפשר ללמוד אמונה? חייבים ללמוד אמונה, אי אפשר ללמוד אמונה, אבל גם כשלומדים ולומדים ולומדים, בסוף מחפשים איפה זה מדבק אותי, איפה זה מדליק אותי, איפה זה מעניין אותי, איפה זה נוגע לי לב, אי אפשר ללמוד רק שמעניין. כדאי ללמוד, ללמוד לחפש. אבל כל התפקיד של הלימוד זה כמו לנפנף, נכון? ככה קוראים לזה? על בסיס ההנחה שיש בפנים גחל. הגחל הוא עמום, הגחל הוא תמון מתחת להרבה אפר אולי, אבל יש בו משהו, יש בו לב. וכשמנפנפים, מזרימים חמצן, אז הגחל הזה מתלקח, ואז אנחנו רואים מה הוא באמת. ללמוד אמונה זה להדליק משהו בפנים. זה כמו גנן שמשקה את הגינה שלו ובסבל ועוקר את כל העשבים הרעים. אם הוא לא זבע שם זרעים, אז לא יעזור לו, שום דבר רציני לא יצמח שם. אבל אם הוא זרע שם, זה יעזור לו. אז אנחנו מאמינים שיש בתוכנו זרע, בטח שבתוכנו זרע. נשמה שנתת בי טהורה, וכשאנחנו לומדים את זה, נוגעים בזה, מקיימים את זה, אז נדלק משהו, כן, רבי הכוזרי, רבי יהודה לוי עושה מזה, הוא ממציא את זה. אבל הוא ממציא שמדברים מילים גדולות גדולות, זה חשוב, חשוב, מה זה חשוב להגיד מילים גדולות? שמע ישראל שלא כאן של אחד, זה מילים, מה זה גדולות? והמילים האלה אנחנו חיים ומתים, בטח זה חשוב. אם נבין את זה ולא נבין את זה גם, לא הדבר הכי קריטי, אבל כדאי מאוד אחרי זה לחפש, לחפש. ואיך אנחנו מחברים את עצמנו למילים הגדולות, איך? כמו בדוגמה הזאת, זה מה שרבי יהודה לוי אומר. את יושבת בשיעור ופתאום משהו מדליק אותך, ופתאום משהו מעניין אותך. ופתאום משהו מציס אותך, וזה יכול להיות ליבת השיעור, וזה יכול להיות מה? אירוע מאוד שולי, משום שכמה שאני עברו בגלל העולם, זה נראה אירוע מאוד שולי. אבל אצלו זה נגע במשהו עמוק. אצלו זה אומר, וואו, אני לא מאמין. משום ששוב המעשה התמים הזה, הנאי והילדותי הזה לכתוב את התאריך, הוא כל כך לא תמים. לא סתם אף תרבות אחרת לא העזה לטעון את הטענה הזאת. אף עם אחר לא אומר, אני סופר מתי שנברא העולם. למי היה הכי כדאי לא לספור את ההיסטוריה שלו? לנו. כי חלק מההיסטוריה שלנו, מה זה היה מתאים לשכוח? בעיקר כשרצחו אותנו ותבחו אותנו וגרשו אותנו, מה לא עוללו לנו ולא היה שבק ולא משטרה שיגנו מאף אחד. כמה סבל עברנו בהיסטוריה ואנחנו לא שולחים ולא רוצים לשכוח. אנחנו לא מבטרים על שום דבר. אמונה, אני מאמינה בהשם, לא מאמינה. זה מילים, מילים חשובות, מילים מאוד חשובות. מה עשה? אתם יודעתם פה בחברון. מה אברהם עשה פה בחברון? ויקרא שם בשם השם. ויקרא שם בשם השם, אל תקריא ויקרא אלא ויקריא. שכל מי שבא לאברהם אבינו היה מאכיל, משקה, מלווה, וכשאמרו לו תודה, הוא אומר, אל תגיד לי תודה, תגיד תודה למי שאמר והיה עולם, יש אלוקים בשמיים. מה הבדואים האלה הבינו כשאברהם אמר להם את זה? יש אלוקים. הם הבינו מעט מאוד, אבל המילים הן חשובות. יוסף הצדיק בבית הסוהר, נכון? כל אשר השם עושה, יגיד לה פה, האלוקים... תמיד הוא אומר אלוקים, איפה שהוא לא יכול, בבית הסוהר, בבית פוטיפר, בפרעה, תמיד הוא מזכיר את אלוקים. מה הם הבינו כשהוא אמר אלוקים? אבל זה פחות עניין אותו. זה יותר עניין אותו שהוא לא שוכח לרגע להזכיר את אלוקים. ובית, הם הבינו. הם הבינו בצורה מאוד מטושטשת, הם הבינו שיש כוח עליון, שהוא כנראה הוא טוב, הוא כנראה דואג, הוא כנראה משגיח, כנראה יש לו ציפיות מאיתנו, הוא מסדר לנו. זו הבנה מאוד מטושטשת, הבנה מטושטשת הזאת היא חשובה. אנחנו נלך בספר שמואל, אנחנו הולכים להיפגש עם הערך של אברהם מטושטש הזאת. יש שם ערפל כזה, אבל משה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים, יש ערפל שהוא לא טשטוש, ערפל שהוא מחבר אותי לדברים מאוד מאוד גדולים. אז צריך להתחבר דרך המילים הגדולות, אבל צריך אחרי זה לחפש, לחפש. שוב אמרתי, משהו שפתאום עושה לך את זה, משהו פתאום מושר, איזה שיעור, איזה שאלה, איזה ספר, איזה נושא, שהוא יותר יוקר. יקר לך, יקר. אני מציע להרבה חבר'ה שואלים אותי איזה, בהתחלה, כשמלמדים בהתחלה, איזה ספר ללמד, אז הרבה פעמים אומרים, תלמד את הספר שאתה הכי אוהב. אבל רגע, אני מלמד ילדים בכיתה י' וזה לא מתאים להם. יכול להיות, אבל קודם כל שתאהב את הספר הזה, שתחיה בו, שתשען אותו, שתחלום עליו. אז זה מה שהכי קריטי. אחרי זה קריטי, זה גם מתאים לגיל הזה. כי אם תלמד ספר שמתאים לגיל הזה, ואתה לא תהיה שם, אז יהיה לימוד של טקסטים, זה יהיה לימוד של... לא יוצא שום דבר. אז למה הוא אמר לו על משה רבינו, ולמה הוא אמר לו דברים חיצוניים? כדי להדליק אותו, ובסוף, תוך כדי השיח, כשנוצרת התעניינות, אז יכולים לבנות דברים אמיתיים. אז אני סופר, כן, לכן. רק למניין זה אנו מונים, ואין מחלוקת בזה בין היהודים לבין הארץ. למי נרצה קודם לארץ קוש? כולם, מעניין, אין בזה אף מחלוקת. אין, נכון, בהלכות שבת ופסח, כן אוכלים קטניות, לא אוכלים קטניות, זה יש כמה ויכוחים. אבל השאלה כמה שנברו בירת העולם, אין מחלוקת, אף עדה, אף אחד לא אומר שום דבר אחר. כמה אתם סופרים לנו בירת העולם? מונים, אמר חבר 4,500 שנה. אנחנו סופרים קצת יותר, כי הכוזרי היה חי, לא הכוזרי, רבי יהודה הלוי היה חי לפני בערך 900 שנה, נכון? והוא טוען שהסיפור היה 400 שנים לפניו. אז בערך 1,300 שנה. עברו מאז. אז אנחנו כבר קרוב ל-5,800, 5,799, זה אומר 5,800. ופירוטן, הוא מסביר לנו איך אנחנו סופרים, בסדר? ופירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, אחרי כן עד שם ועבר ומהם עד אברהם ואחרי יצחק ויעקב עד משה. איך אנחנו יודעים כמה שנים עברו מבריאת העולם? מאיפה אתם יודעות את זה? אני אסביר לכם. יש 20 דורות בתנ״ך, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, כתוב כל אחד כמה הוא חי עד שהוא הוליד את הבן שלו, נכון? ואחרי זה כמה שנים הוא חי, ואז מחברים את השנים של כל אחד. אדם הוליד את שת בגיל 130, שת הוליד את אנוש בגיל 110, מחברים, נכון? זאת אומרת שאנוש נולד אחרי שעברו 240 שנה מבריאת העולם. באיזה שנה נולד אברהם אבינו, אתם זוכרות? זה קל לזכור את זה. 1948. זה בדיוק כמו? אבל אין לזה שום קשר. הקמת המדינה זה סתם ספירה נוצרית חסרה משמעות. יצא פוקס כזה נחמד, ככה אפשר לזכור את זה. אנחנו מחשבים את השנים, 10 שנים ועוד 10 שנים, כמעט 2,000 שנה, ב-2,000 שנה בריאת העולם, אברהם היה בן 52. עוד כמה תהיינה אתם ב-5,800 בריאת העולם? תוסיפו 21, עוד לא תרדו את 52. אז לא, אז לפעמים יש תפקיד אחר כאן. בכל אופן, אנחנו סופרים לא כמו שאנחנו סופרים, נכון? היום אומרים תשע"ח, תשע"ט, תשפ"א, תגיע עוד מעט, תשפ"א. אנחנו לא ממספרים את השנים באופן שבו, אלא מה אנחנו? לפי שנים של אנשים. וזה עובר אחרי זה לתנ"ך. נכון? יהושע, וכמה שנים שפט את עם ישראל עתניאל בן כנעס, ואחרי זה עובדן גירה, ואחרי זה דבורה וברק, ואחרי זה גדעון. סופרים את השנים ששפטו, ודרך החיים של אנשים יודעים לחבר את כל זה, ואז יודעים כמה שנים עברו מבריאת העולם ועד עכשיו. אז הוא עוד פעם קורא. פירוטן פורש לנו ממות אדם ושת ואנוש, אנוש זה הנכד של אדם הראשון, עד נוח. קוראים לזה המין האנושי, כי כולנו צאצאים של אנוש, לא כולם. אחרי כן שם ועבר. שם זה הבן של נוח, ועבר זה הנכד שלו. ומהם עד אברהם, אחרי זה מאברהם, זה הדור ה-21, 22, יצחק יעקב. מאברהם ויצחק יעקב עד משה. ממשה נמשיך קדימה. אישים, אישים זה אנשים אלו, היו לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק כגרעין הפרי לאדם ואיך לסגולתו. ולכל אחד מהם היו גם בנים אחרים שלא היו קיים כקליפה לגרעין ולא דמו לאבותם כדי להתחבר אין אלוקים בהם. ולכן נמנע העניין לפי אלוקים מלבד. אני מסביר שבתורה כתוב ויולד תרפחשד ויולד בנים ובנות. נכון? כתוב בן אחד שהוא הוליד, כתוב איזה גיל, וכתוב ויולד בנים ובנות. זאת אומרת, כל אחד מה-20 דורות האלה הוליד הרבה מאוד ילדים, בטח אם חיים 900 שנה, 700 שנה, הוליד הרבה. אבל התורה מציינת רק בן אחד. למה היא מציינת רק בן אחד תמיד? ולפי הבן הזה ידעים לספור קדימה. משום שיש פה עניין אלוקי. אתם זוכרות, זו סיסמה. אבל נאכל ונבלע ונלעס את הסיסמה הזאת עד שהיא תהפך בעזרת השם לבשר מבשרנו. בליבה שלנו, מה זה העניין האלוקי? העניין האלוקי זה יש לנו נשמה מיוחדת להמסד. כוח חיים אחר, שונה. בצניעות, בענווה, זה תובע מאיתנו הרבה יותר, זה דורש מאיתנו להיות טהורים יותר, אציליים יותר, זקים יותר, גיבורים יותר, חסידים יותר, נכון, אבל יש בנו כוח חיים אחר. את הכוח הזה, מהו? הוא עוד נסתר, לאט לאט נגלה אותו. היה באדם הראשון, והוא לא הוריש אותו גנטית לכל הילדים שלו. רק בן אחד קיבל את זה, בסדר? רק שט. אנחנו כולנו קוראים לנו בני אדם, לא קוראים לנו אדם, קוראים לנו בנים של אדם, אבל לא אדם. אז רק אחד בכל דור קיבל את זה. היו עוד הרבה אחים ואחיות, אבל את המהות הזאת קיבל רק אחד, 10 דורות עד נוח, ומנוח 10 דורות עד אברהם. ואנשים האלה היו כגרעין הפרי לאדם כסגולתו. וכל השאר היו קליפה לגרעין. זה משל, נכון? גרעין וקליפה. נדבר רגע על המשל של גרעין וקליפה. מה זה גרעין וקליפה? כן, אתן צודקות. זו שאלה רטורית כנראה. גרעין וקליפה, דרך אגב זה לא בטוח. בדרך כלל גרעין וקליפה הזה, אני רוצה את הגרעין, והקליפה רק באה לשמור על הגרעין. וכשאני מגיע לגרעין, אני זורק אותה. יש פירות שמה שמעניין אותי, המקובלים אוכלים בט"ו בשבט, 3 סוגי פירות. פרי אחד שאוכלים את הגרעין וזורקים את הקליפה. כלי אחר, פרי אחד, זאת אומרת כמה סוגי פירות, שאוכלים את הקליפה וזורקים את הגרעין. ופרי אחד שאוכלים את שניהם. מה אוכלים את הגרעין וזורקים את הקליפה? נו, בפירות אתם צריכות לדעת. איך? רימון, נכון, זורקים את הקליפה ואוכלים את הגרעין. נכון. מה אוכלים את הקליפה וזורקים את הגרעין? איך? תמר, למשל. מה אוכלים את שניהם ביחד? נכון, עגבניה, אבל זה לא פרי. יש פרי כזה? לתאנה אין גרעין. הנקודות האלה הקטנות שם זה גרעין? מה, מישהי הצליחה להנביט אותה? מי אמרה כן? לא, זה מעניין אותי מאוד, וזה אני רוצה. אני חשבתי שרק מחורים אפשר לגדל תאנה. אני נניח תאנה, בסדר. מה לא אוכלים לו את הגלילות הקליפה? תרובה של ברוש, זה לא פרי בכלל, נכון? אז אנחנו רואים 3 סוגים. חלק אוכלים רק את הגרעין, חלק רק את הקליפה וחלק שלים ביחד. חלק זה מורכב יותר, למשל, למשל, אגוז אוכלים את הגרעין, לא. קליפה, נו, מה אוכלים? תפוח. התפוח אוכלים גם את הקליפה וגם את הפרי ולא אוכלים את הגרעין. בסדר, תפוז. אוכלים את הפרי ולא אוכלים את הגרעינים ולא אוכלים את הקליפה. יש כל מיני סוגים. למה אני אומר את זה? בגלל שבעולם הקבלה והחסידות, בטח שמעתם את זה הרבה פעמים, את הביטוי קליפה. שמעתם פעם קליפה? הן לומדות קבלה פה קצת. אם את רוצה להיות רצינית, תגידי קליפה. או קליפסט. מה זה קליפה? מה הכוונה קליפה? יש שם קליפת הכנעני, קליפת האמורים, ביטויים כאלה. מה זה קליפה? קליפה זה דבר שבלעדיו הפרי לא היה צומח. בואו ניקח את האגוז. הקליפה של האגוז לא מעניינת אותי. אני מפצח אותה וזורק אותה לפח. למה צריך קליפה? כי בלי הקליפה, הקליפה שומרת על האגוז, נכון? מה קורה בלי הקליפה? בלי הקליפה, האגוז לא צומח. א', ציפורים היו אוכלות אותו, אבל זה הרבה יותר מתוחכם. אתם יודעים שיש הבדל אינסופי בין אריזה של כל מוצר לבין קליפה. כי אריזה לוקחים מעצבת גרפית ושומרים נייר וזה. אפשר לזרוק את האריזה בסוף הקליפה, כן, גם את הקליפה אפשר לזרוק. אבל קליפה היא מפעל מהונדס, גנטית, אלוקי, מדהים, שמבסט לפרי ברמה מדויקת את הקרינה שהוא צריך לקבל, את רמת החום שהוא צריך לקבל, את... מה עוד הוא נותן? לא יודע, אבל הפרי זה דבר כזה, אתם יודעות, אם קילף תפוז וישארת אותו שעתיים, או בטח אם ישארת אותו לילה, אז הוא כבר בלתי, לא נעים לאכול אותו, נכון? נהיה כזה יבש, אם קילפת גרעינים לפני הזמן, הקליפה שומרת, אם התפוז בתוך הקליפה הוא יכול להישאר שם שבוע. ואם קילפת, תוך לילה אחד, לילה זה נראה לי הרבה, אפילו פחות. ואם גרעינים בתוך הקליפה זה יכול להישאר הרבה. קילף זה מה... יש משהו בקליפה שהוא מאוד מאוד גאוני ועמוק. אני מנסה להגיד שקליפה זה לא זה, וקליפה זה חשוב. לפעמים גם אוכלים את הקליפה. לפעמים גם אוכלים את הקליפה. אנחנו אומרים שמקליפות של תפוז עושים סוכריות. שמעתם על זה? מי שאוכל את סוכריות כאלה? על זה לא שמעתם. אז זה לא כל כך דוגמה טובה, הסוכריות שעושים. מה? לטיבול? ובתפוז גם? מגרדים את הקליפה של התפוז? טוב, אני לא עשיתי את זה אף פעם. מה, יש הרבה דברים שאני מכין, אבל זה לא. אני לא אגיד לכם מה אני מכין, אבל אני לא, הוגה עוד לא זכיתי. יום אחד. אז זה חתך לי את החוט שלי. איפה החוט שלי? כן! שהקליפה היא לא ביטוי מזלזל. בקבלה ובחסידות זה הרבה פעמים ביטוי מזלזל. מתי זה מזלזל? כשהקליפה טוענת שהיא הפרי. יש לי קליפה, למשל האכילה שלי. האכילה שלי זה הקליפה שלי. מה הכוונה זה הקליפה? זה דבר, האור שלנו זה הקליפה שלנו. זה האיבר הכי גדול בגוף. לא שמונו שקית ננו, זה איבר גאוני, מדהים. בדיוק מה שאנחנו צריכים. אבל קליפה של תפוז, התפוז חייב את הקליפה. אנחנו רוצים את הקליפה. אנחנו זורקים אותה רק בשנייה האחרונה, וגם אז אפשר לנצל אותה או לעשות מן ההוגות, את אומרת. אבל הבעיה, המחלות הן כשהקליפה אומרת, אני לא קליפה, אני הפרי. והפרי, פרשו דבר האמצעי, הוא הקליפה. למשל, נותן דוגמה. אני, יצר האכילה זה קליפה. למה זה קליפה? כי זה שומר עלינו, בזכותו אנחנו רואים. אם לא היינו יצר אכילה, נמות. כולם ברור היטב שאם לא היינו יצר אכילה, אז כמו... אז אדם לא יחיה. לאכול בלי יצר אכילה זה בלתי אפשרי. ומכיוון שהגוף זקוק לאבות מזון, זקוק לאנרגיה. אז זה חשוב, אנחנו שמחים שיש לנו יצר אכילה. מודים על יצר אכילה. מי שסיפר לי ש... יודעים מבוגר, הוא למד בכפר, הוא 1,060 שנה. אצל הרב נריה. והרב נריה הרגיל אותם לא להגיד בארוחה בתיאבון, להגיד לסובע. כי תיאבון זה סוג של... תאווה, זה אותו... צליל של תאווה. אז אמר לסובה, הוא היה חזר הביתה, הגיע לכיתה ת' אמרה, חזר הביתה ואמא שלו אמרה, תאכל בתאווה, אמר, לא, אמא, תגידי לסובה. אז היא כעסה עליו. היא הייתה ניצולת שואה. היא אמרה, בתאבון, לא לסובה, בתאבון. כי ראתה אנשים שאיבדו את התאבון, אנשים שאיבדו את התאבון, זה השלב הכי מתקדם של הירוש הרבה פעמים. תלוי איזה, לא סתם קיבל. תיאבון בריא, אנחנו רוצים שיהיה תיאבון בריא, באמת רוצים שיהיה תיאבון בריא. אבל אנחנו יכולים להתבלבל לפעמים, אבל תיאבון הוא קליפה, קליפה זה טוב, זה חשוב, זה רק לא נולדנו כדי לאכול. נולדנו בשביל לחיות, זה הפרי, זה המטרה. וכדי לחיות אנחנו צריכים גם תיאבון. אבל לפעמים אנשים מתבלבלים והם חושבים שנולדו בשביל לאכול. אנחנו צריכים כל מיני מחשבים כדי שיעזרו לנו בחיים, ולכן אנחנו הולכים לקנות. זאת המטרה היא לחיות, והאמצעי לפעמים לקנות כל מיני דברים. אבל יש, ראיתי פרסומת כזאת בתל אביב. נולדנו כדי לקנות. ופרסומת כאילו דוגרי, כבר לא משחקים אותה. חוויית קניות, נולדנו כדי לקנות. אני קונה משהו כי אני צריך לעשות משהו, אבל יש הקליפה, כשהמקומונים אומרים קליפה, אני לא יודע מה הכוונה שלהם, אני מבין בערך, קליפה הכוונה שכוחות חיים שיש להם תפקיד, אבל הם מתנפחים, והם חושבים שזאת מהות העולם. אז כשהרבי יהודה הלוי כותב פה שהם היו גרעין הפרי, וכל השוק קליפה, הוא לא בא להעליב אותם. הוא לא בא להעליב אותם. הוא בא לדבר על סוג של אחדות ועל מערכת יחסים בין האנשים האלה לבין הקליפה. אנחנו עוד מעט פורים, מתקרב ובא, ונגיד בברכת המזון בתפילה, בימי מרדכי ואסתר ושושן הבירה, נכון? מה אנחנו רואים בתחילת המגילה? אנחנו רואים בימי אחשוורוש. אתה צריך להיסגר על עצמו, זה ימי אחשוורוש או ימי מרדכי ואסתר? איזה ימים אלו? מה זה ימי אחשוורוש? מה הפירוש? ויהי בימי אחשוורוש. מה הכוונה? אני טוב היום בשאלות. וגם בתשובות, אין ברירה, אני צריך לענות, לפחות אני. ימי אחשוורוש זה... בימי נפוליאון, את אומרת, נכון? בימי להבדיל בית שני, נכון? בימי הרומאים. בתקופה הקלקוליטית. יודעות מה זה? גם אני לא בטוח שאני יודע. אבל הייתה תקופה כזאת. ליטית זה אבן, וקלקול זה נחושת. אתמול הסבירו לי. אז מה זה ימי נפוליאון? ימי נפוליאון הכוונה שהיה איש אחד קוראים נפוליאון. והאיש הזה הוא שינה את ההיסטוריה האירופאית לפחות, אחרי זה השפיע גם על כל שאר האנושות. האיש הזה בחוצפה שלו, בגאוניות שלו, בדחפים שלו, ברדיפת הכבוד שלו, גרם לשינויים מאוד מאוד גדולים, גרם למפרצה ותשתלט על כל אירופה. אז עשרות מיליונים, מאות מיליוני אנשים הושפעו מאוד מזה שראש הממשלה היה, או הקיסר היה נפוליאון. אבל אנחנו רואים את זה קצת אחרת. אנחנו רואים את זה קצת אחרת. במגילה, המגילה זה המסמך הרשמי, ימי אחשוורוש. באמת, איזה ימים האלה זה היה? ימי מרדכי ואסתר. תראו, מרדכי ואסתר, בואו ניקח את חנוכה. בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול חשמונאי ובניו. אז איזה ימים זה היה? ימים של אנטיוכוס, ימים תקופה הלניסטית. יש הרבה ימים, ההיסטוריונים היו לנו הרבה ימים. אבל מי באמת עושה את הימים האלה לימים? זאת אומרת, מי משפיע? מי משפיע על החיים שלנו מאוד? אלה שפיתחו את הפלאפון של המגע, הם השפיעו מאוד על החיים של הרבה אנשים שכל מיני עושים ככה, נכון? וכל מיני בזבזים ובזבזים. הם השפיעו מאוד. אבל זו השפעה תלוי באיזה עיניים. בעיניים של רבי יהודה הלוי יש בכל דור, יש בכל דור מישהו שהוא גרעין הפרי לאדם סגולתו. גם בתוך כל תא שלך יש גרעין, הדוד הוא קטן, קטן, קטן. בתוך כל אטום יש גרעין, אבל הוא קובע מיד. כל המערכת הענקית של התא נע סביב איזה גרעין מיקרוסקופי, גם התא הוא מיקרוסקופי, אבל גם ביחס אליו, והוא, ההוראות שלו הם מניעים את הכל. יש צדיק יסוד עולם, יש כזה פסוק, צדיק יסוד עולם. אנשים שסופרים את החיים שלהם, יכולים להיות כמה כאלה בדור. מי האנשים מרכזיים? את מי יבחרו לכנסת? כנראה שלא את אף אחד מהאנשים פה, נכון? מי עושה תפקידים חשובים? על מי מדברים ברדיו? את מי מראים בעיתון? מי דן ומי מחליט ומי מפורסם? זו שאלה אחת. מי באמת מניע את העולם? שאלה אחת. 20 האנשים האלה יכולות שיש בהם אנשים שאף אחד לא הכיר אותם. איש לא שמע, איש לא ידע. אבל אלה אנשים שגרמו לזה שאפשר לספור את הימים. למה סופרים את הימים לפי אנשים? כי יש כאלה אנשים שמצאים, אז לא משעמם. לא משעמם בגלל שהם מספרים בדיחות. בגלל שהחיים של כולם נהיים אחרת. כי יש אנשים כאלה שכשנמצאים כאן, אז הכל מנגן יותר, הכל משמעותי יותר, הכל שמח יותר, הכל קל יותר, הכל פשוט יותר. יש דמויות כאלה, דמויות כאלה ששוב, מכירים או לא מכירים, סביחה לא חשוב אם מכירים או לא מכירים, זה לא מעניין. מה שמעניין שאלוקים מכיר. יש אנשים כאלה שהמשימה שלהם להיות גרעין לדור הזה. ומי קיבל את המשימה הזאת? אף אחד, זה מי שרוצה לוקחת. הרבה רוצים, אבל זה קשה, זה לא חשוב. זה לא תלוי בכמה תוציא פסיכומטרי, ממש לא. תלוי מי העולם שלך, זה תלוי רק בלב שלך. כי אמרנו שרחמנא ליה בבית. איך אנחנו סופרים? סופרים זה לא אומרים כמה עבר, אלא אומרים מעניין אותי שזה עבר. מה גורם לזמן להיות משמעותי ואיכותי? מה גורם? יש אנשים כאלה שיש להם עין טובה על ישראל, עמו, ועל תורתו ועל ארצו. יש כאלה שהם מתקנים את מידותיהם ומתפעלים מעומק הלב. ויש כאלה שמתפללים על הדור הזה ורוצים בהצלחתו ועומדים תמיד בפרץ לבקש רחמים על עמו. והם גם עושים. מה הם עושים? תלוי בכישרונות להם. יש כאלה שהם שני ידיים שמאליות, יש כאלה שהם יותר כישרונים. זה פחות חשוב מה הם עושים, יותר חשוב מה הם רוצים לעשות. אם יש אנשים כאלה שהם ימי אחשוורוש, זה ימים אקשן. אחשוורוש גזר גולות שחטף בנות ולקח כסף ושינה את השפה ואת החוקים ו... מבחוץ זה הימים שלו, מבפנים זה ימי מרדכי בסתם. מרדכי בסוף נהיה מפורסם, בהתחלה הוא היה כזה שולי, לא הכירו אותו. אז מה אם לא הכירו אותו? לא צריך להכיר, צריך להיות אנשים כאלה באמת. אם יודעות בתנ״ך, אנחנו רואים את זה גם בספר שמואל, יש פרקים שעיתונאי לעולם לא מספר אותם. כמו שהתנ״ך לעולם לא... אתם יודעות איזה אקשן היה, אנחנו לומדים עכשיו על תפילת חנה. אתם יודעות איזה אקשן היה אז בכדור הארץ? ממלכות ופוליטיקות ובחירות וסקרים, ואל תשאלו מה היה, איזה סרט חדש ואיזה מנגינה חדשה ואיזה ליקוד חדש ואיזה מתכון חדש ומי זכה בתוכנית ריאליטי הזאת. זה לא מעניין התנ"ך, התנ"ך זה לא קצף על פני המים. התנ"ך מברר מה סופרים באמת, מה משמעותי, מה חי, מה מעניין, מה מעניין. אנשים שמעניין להם, הם יכולים לראות בחוץ מאוד משועממים. משעממים. ואנשים עם אטרקציות, הם יכולים להיות באמת אנשים מאוד מאוד משעממים. הם כל כך משעממים שהם חייבים לעשות משהו, חייבים לספר איזה בדיחה, חייבים לעשות איזה סרטון, איזה משהו מצחיק, כי הכל בפנים ריק מתוכן. אז למה אנחנו סופרים? למה ישראל סופר את החיים לפי האנשים האלה? כי בזכותם אפשר לספור. לספור, הכוונה זה ספירת העומר. ספירת במילה בעברית יש לספור שזה הרבה משמעות, נכון? בשורש הזה סמך פי ריש. יש... לספור מספרים, ויש לספר סיפורים, ויש גם להעיר, ככה חזן אומרים, להעיר, תחת רגליו כמעשה ספירת, כמעשה לבנת הספיר, סליחה. הספיר הזה אומרים זה הערה, לספור את העומר זה להעיר את העומר, להעיר באלף. לספור זה לגלות את האור הקיים בפנים, יש עשרת הספירות, נכון? ספרות, בעברית זה ספירות. אז אנחנו לא יודעים מה זה, סודות אלוקים, אבל סופרים, סופרים, סופרים כי יש שם אור. אם היה חושך כבר היינו סופרים. כמה זמן השתעמם, כמה זמן ביטל, כמה זמן נאבד, כמה זמן חיכית שזה ייגמר. זה לא מעניין, אף אחד לא אוסף את זה. אף אחד לא יכתוב ביוגרפיה שלך, יום אחד צחק, יום אחד צחצח שיניים, יום אחד עבר את הזמן, יום אחד חשבת מה לעשות, גם יום אחד, לא משנה, דוגמאות. אבל כן יכתבו ימים ש... שחיים בהם. יש ספר, כותבים את הביוגרפיה שלך. עכשיו ברגע זה אלוקים כותב לך את הביוגרפיה ביחד איתך. מחזיקות שניכם בעת. ונכתב ספר זיכרון, יראה השם ולחושבי שמו. זה כמו הרמב"ם מסביר מה זה קראת. קראת, הרמב"ם אומר, זה העונש הכי קשה. מה זה העונש הכי קשה? שאלוקים לא סופר אותך. ככה הוא כותב, ביטוי כזה, שרה השגחתו מזה. זה בכלל לא עונש. תראו כאן שאומרים לפושע, אתה פושע כזה גדול, עוף לי מהעיניים, לא רוצה להתעסק איתך. אז הפושע אולי ייהנה מזה, אבל העונש הכי גדול בעיני הרמב״ם זה שכמו נחש, נכון? נחש, מה אמרו לו? נחש אפר לחמו. מה זה אפר לחמו? אפר תאכל כל ימי חייך, רש"י אומר שיהיו מזונותם מצויים כאפר. אז ככה אומרים בחסידות, למה הכלל של הנחש? שאלוקים אומר, קח מה שאתה רוצה, רק אל תתפלל. לא רוצה אותך, לא רוצה, שיהיה לך, איפה שתלך, יהיה לך אוכל. אפר לא נגמר אף פעם, לך, לך, לא רוצה שדבר איתי. אז העונש הכי זוועתי זה כרת, פרשת דבר, הוא חסר משמעות בעיני אלוקים. חסר משמעות. מה יהיה לו רע או יהיה לו טוב? לא יודע, יכול להיות שהוא יזכה בפייס. עושה צחוקים, ילך לו בעסקים, יכול להיות. אבל הוא מת. הוא מת מהלך, הוא מדוכא פנימית. הוא חלול, אלא אם כן יחזור בתשובה בעזרת. הוא חלול, הוא שאוב מכל איזשהו ערך של חיים, של משמעות של טוב. אז אנחנו סופרים את העולם. אתם כל כך מאמינים. אבל מי מאפשר לנו לספור בפועל את העולם? שיש אנשים כאלה שידוע עליהם, לא ידוע עליהם. סיפרתי לכם פעם על הרב חרל"פ? סיפור שאני אוהב, אז בטח סיפרתי 20 פעמים. כשהכתירו את הרב חרל"פ לרב של שכונת זיכרון משה בירושלים, אז אמא שלו הייתה לרס גבאי, הייתה חולה. והיה מאוד קשה. אז רצו להרגיע אותה, אמרו לה, את שומעת בחוץ את החגיגות, את השירה ואת הריקודים, שהבן שלה, הרב יעקב משה, הוא נהיה הרב של השכונה. אז היא נהנחה ככה בשמרון לב ואמרה, כל החיים חלמתי שיענקוף מוישה שלי יהיה צדיק נסתר. כישלון מסכנה, לא הצליח לה. היה צדיק נגלה. אז יש אימא כזאת שכל החיים התקלט שם יהיה צדיק נסתר, אלו היו המשברים שלה. אבל אני רוצה להרגיע אתכם שהרב חרל"פ היה גם צדיק נסתר. כי צדיק נסתר וצדיק נגלה זה לא אם יודעים עליו או לא יודעים עליו, זה לא חשוב. זה לא מעניין אותו. צדיק נסתר זה צדיק שהעולם שלו כל כך פנימי, כל כך גדול, כל כך עליון, שהוא חי שם בעולמות בודדים מאוד מאוד מאוד, עולמות שרק הוא והמלאכים מבינים מהם. אז יש 20 דורות כאלה ש... שכשיש בהם איש אחד, איש אחד, הוא משנה את הכל. תראו, אין לי הוכחות למה שאני אומר. עכשיו, בזה אני אסיים, אבל בכל אופן ככה אני מרגיש ויודע בעת. הרב צבי יהודה זצ"ל נפטר בתשמ"ב, בפורים תשמ"ב. וזאת התחושה שלי, שוב, זה לא מדעי. אז מה? אחרי שמסרתי על ההצהרה. אני חושב שמפורים תשמ"ב, בערך בתקופה הזאת, השסעים בחברה הישראלית, הלכו והעמיקו בצורה אינסופית, מיד אחרי זה פרצה מלחמת לבנון, וסבא ושתילה, והקרע בין השמאל לימין, מיד הגיע לרמות כאלה קשות ומכאיבות, ולעולם עוד לא יצא ממנו. משהו בזמן שהרב צבי יהודה שתול פה, משהו היה בלבבות של כולם הרבה יותר מקבל, הרבה יותר נינוח, הרבה יותר מכבד. היו בעיות, היו קשיים, היו צרות. אבל משהו ב... ביחד, אם נהיה לנו בסייעת הנשמעיה, זה לא עובד ביחד. זה לא חיצוני. כשאנחנו ביחד, אז הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו. יש אנשים כאלה, אני לא יודע, אני אמרתי את זה בתור חסיד עכשיו, אין איזה שום מוכן, שום דבר. ברור לי שכשיש אנשים שהם מלאי אהבה ואמונה ומבט פנימי כזה, אז אנשים של קודש שמפעילים, אפשר כמו, כמו ילד, אפשר להגיד כמה הוא רע, ואפשר... לזהות את הגודל שבו, לזהות את האמת שבו, לעזור לו, להדריך אותו, לכוון אותו, ליצור בו חשב ואכפתיות. כשיש אנשים כאלה, אז אפשר לספור את המזניה הימים שלהם. כי איתם ובלעדם זה ימים אחרים לגמרי. איתם ובלעדם זה ימים שיש, אנחנו רוצים לספור אותם. אם הם לא היו, אז אף אחד לא רוצה לספור את היום הזה. הלוואי שהיום הזה ייגמר. יש כאלה קטעים בחיים שבבוקר תאמרים מי ייתן ערב, ובערב תאמרים מי ייתן בוקר. ואנחנו מסיימים את השיעור הזה בעזרת השם. סוף טוב, הכל טוב. שבוע טוב.